הלילה אנחנו נמצאים בליל שבעה לחודש ניסן. רציתי להזכיר, לעשות קידוש לבנה, יש אנשים שלא יכולים ללכת לבית הכנסת להתפלל בגלל המצב, אז לא לשכוח לעשות קידוש לבנה. אני מקווה שיש להם איך לראות את הלבנה. יש מחלוקת הפוסקים, ממתי אפשר לעשות קידוש לבנה? נפתח בלי נטע בשולחן, הרבה לכל קידוש לבנה. בהמשך נקשר את עניין קידוש לבנה גם לעניין חג הפסח שאנחנו מתקרבים אליו. כתוב בשולחן ערוך בסיוון תקו"ו, אור החיים בסיוון תקו"ו, הרואה לבנה בחידושה מברך השם במאמרו ברא שחקים וגומר. אומר השולחן ערוך שעדיף לברך במוצאי שבת, עד כמה שזה לא מדי מאחר. אומר השולחן ערוך עוד, אין מברכין עליה עד שיעברו שבעה ימים עליה. אז כך אומר השולחן ערוך סיוון תקו"ו סעיף ד', שרק אחרי שעברו שבעה ימים מהמולד, אז מברכים. המשנה ברורה מביא שיש פוסקים שחולקים על זה, וסוברים שלא צריך שיעברו שבעה ימים, מספיק ג' ימים. ויש סוברים שאפילו ג' ימים לא צריך. המשנה ברורה מביא רק את השיטה שלא צריך שבע ימים, אלא ג' ימים, אבל הוא לא מביא שיטה שאפילו פחות מג' ימים, אבל ברמב"ם משמע שאפילו פחות מג' ימים. בדרך כלל, עכשיו אנחנו בתאריך של ליל שבעה לחודש, בדרך כלל הרבה פעמים בליל שבעה לחודש עוד לא עברו שבעה שנים, אבל נדמה לי שראיתי בלוח, אין לי פה לפני עכשיו לוח, וכמובן שראיתי בלוח שהחודש הזה זה חריג, והלילה כבר כן יש שבעה שנים, אבל אני לא רוצה להגיד באחריות, מי שנועד לחכות לשבעה שנים, אז לדאוג בלוח, ואני צודק שבאמת החודש הזה כבר יש שבעה שנים קודם. בגמרא במסכת סנהדרין, הסוגיות של קידוש לבנה זה במסכת סנהדרין בסוף פרק חמישי. איך זה נכנס לשם? כי המשנה שם מדברת על עדים שמעידים, יש ביניהם ויכוח באיזה יום בחודש זה היה הדבר, אז הגמרא אומרת איך קרה הוויכוח הזה, לא יודע אם קידשו את החודש ביום הזה או ביום הזה, כך גלגל הדבר לעניין קידוש החודש. אז אומרת הגמרא, אמר רב אסי, אמר רב יוחנן, כל המברך על החודש בזמנו, אמר רב אחא בר חנינא, אמר רבי אסי, אמר רב יוחנן, כל המברך על החודש בזמנו, הכוונה לקידוש לבנה, כאילו מקבל פני שכינה. מאיפה הוא לומד את זה? כתיב אחא, מעניין קידוש החודש. החודש הזה, כתוב בפרשת, בו פרק י"ב, פרק י"ב, קראנו את זה בפרשת החודש, שהיה בארבעה שבועות של שקלים זכור, פרה והחודש, החודש הזה לכם ראש חודשים, בכתיב התם, בשירת הים, בפרשת בשלח, זה אלים וענווהו, אלוהי אביו אהרו ממנו. אז דורשים מזרע שבה הזה זה, ובשירת הים היא אומר שהגילוי שכינה, אומר רש"י בפרשת בשלח, בפרק ט"ו פסוק ב', על הפסוק זה כלי וענווהו אלוקי אביו אהרו ממנו, אומר רש"י, זה כלי בכבודו נגלה עליהם והוא מראין אותו באצבע, ראתה שפחה על הים מה שלא ראו נביאים, כלומר שהוא מראין באצבע גילוי שכינה. אז זה שכתוב זה כלי בשירת הים, זה הכוונה לגילוי שכינה. אז למה שכתוב החודש הזה, המילה הזה מרמז בגזירה שווה לגילוי שכינה. מה עומק הכוונה של הדברים האלו? יש כמה פירושים בזה, לומר פירוש אחד בזה. הרמב"ן בסוף פרשת בו כותב, אין חלק לאדם בתורת משה עד שיאמין שכל מה שקורה, הכל זה ניסים נסתרים, אין בהם טבעו של עולם כלל. הכל זה השגחה פרטית מהשם יתברך. אין שום דבר, זה במקרה קרה. אנחנו נמצאים עכשיו במצב כל כך מסובך, צריכים לדעת הכל מהשם יתברך, להתחנן אליו, לבטל את הגזרה. אומר הרמב"ן, בתקופה של יציאת מצרים, הקדוש ברוך הוא עשה ניסים גלויים רבים מאוד. היה עשרת המכות, לא סתם שהיה עשרת המכות. לפני כל, משה רבנו בא והתריע לפרעה, אמר לו, אם לא יוציאו את עם ישראל ממצרים, אז יהיה מכות. ופרעה לא שמע לו, והתחילו המכות. בפרשת וירא בפרק ז', פסוק י' ד', ועלה, ויאמר אדוני אל משה, כבד לב פרעה מאין לשלח העם. לך אל פרעה בבוקר, הנה יוצא המימה וניצבת לקראתו על שפת היאור, והמטה אשר נהפך לנחש תיקח בידיך, ואמרת אליו, אדוני אלוהי העברים שלחני אליך לאמור, שלח את עמי ויעבדוני במדבר, והנה לא שמעת עד כה. כה אמר אדוני, בזאת תדע כי אני אדוני. הנה אנוכי מכה במטה אשר בידי על המים אשר ביאור ונהפכו לדם. והדגה אשר ביאור תמות ואש היאור ונראו מצרים לשתות מים מן היאור. זאת אומרת, זה לא שפתאום נהיה סתם דם ביאור. כשהוא עומד עוד לו קודם, יש לך ציווי לשלח. ובגלל שאתה לא, בגלל שהוא לא מסרב, אז יהיה דם. הוא נשאר בשלו. ואז ויאמר אדוני, אל משה אמור אל אהרון, כך מתחה אותי אלך על מימי מצרים, על נערותם, על יורם ועל אגמם ועל כל מקווה מימיהם, ויהיו דם, ואדם בכל ארץ מצרים ובעצים ובעבדים. ויעשו כן משה ואהרון כאשר צבא אדוני בערב במטה, ויך את המים אשר ביאור לעיני פרעה ולעיני עבדיו, ויפכו כל המים אשר ביאור לדם. ואמר שבכל ארץ מצרים, אפילו מים שבתוך הבתים שבבתים, גם כן, בכל דבר. אפילו מים שבכלי עץ וכלי אבן. הכל התהפך פתאום לדם. שאפשר להגיד זה, זה משהו קרה, משהו בתהום. לא, אפילו מים עומדים בתוך דלי, פתאום נפכו לדם. אחרי זה, מכה שנייה. לא אומר אדוני אל משה פועל פרעה ואמרת עליו, כה אמר אדוני שלחת עמי ויעבדוני. ואם אין אתה לשלח הנה אלוהים, נוגף את כל גבולך בצפרדעים. שוב, איום. אז לא פתאום באו צפרדעים. הוא אמר, הוא הודיע לו קודם, הוא לא ישלח את הצפרדעים. אחרי זה באו הצפרדעים. ואז שנמאס להם על צפרדעים, ויקרא פרעה למשה ולאהרון ויאמר אל תיראו לאדוני ויסר הצפרדעים מעל מעמי ושלחה את העם ויזבחו לאדוני. ומשה פרעה יתפאר עלי למתי יתיר לך ולעבדיך ולעמך להכריז הצפרדעים ממך ובבתיך רק באור תשארנה ויאמר למחר ובקדברך למען תדע כי אין אדוני אלוהינו. ביקש להתפלל שמחר לא יהיה. אז משה כך התפלל, מחר לא היה. יש פה פלא גדול, למה הוא לא ביקש הרגע? למה פרעה אומר למחר? תגיד להיום. פרעה עוד היה כופר כזה גדול, אמר אולי ניתן זמן, אולי זה יהיה עוד לבד, בלי שהוא יתפלל. שיראו שזה לא מרחס וחלילה, לחזק את ההפרעה שם, זה לא הלך לו. רק על מתי שמשה ביקש, רק על זה התבטל את זה, רק למחרת. ואחרי זה, על מכת קינים, באמת לא כתוב איום קודם, אבל כתוב זה היה על ידי, ויאמר אדוני משה אמור אל אהרון לתת מתך ואחת הארץ והיה לך למחול על מצרים. ראו שזה היה על ידי פעולה של אהרון. בכלל גם ראו כבר באדם מהצפרדע מה מביא את המכות. אחרי זה המכה הרביעית, הרוב. אז כן, שוב פעם היה איום. ויאמר אדוני משה אשכם בבוקר והתייצב לפני פרעה, הנה יוצא המים, אמרת עליו כה אמר אדוני שלח עמי ויעבדו לי. כי בך משלח את עמי, אני משליח בך ובעבדיך ובעמך ובבתיך את הרוב, ולבית מצרים את הרוב וגם האדמה אשר הם עליה. והפלאתי ביום ההוא את ארץ גושן, שרמי עומד עליו, ותהיה להיות שם הרוב, למען תדע, כי אני אדוני בקרב הארץ. חוץ מזה שזה בא על ידי איום, גם הוא ראה שאיפה שהעם ישראל נמצאים, אין הרוב. ושמתי פדות בין עמי ובין עמך למחר, יהיה האות הזה, וכך היה. זה לא עזר עדיין. עדיין פרעה בשלו. אחרי זה הדבר, שוב פעם, ואומר אדוני משה פועל פרעה ודיברת עליו, כה אמר אדוני אלוהי העברים שלחת עמי ויעבדו לי כי מהן אתה לשלח ואותך מחזיק בם. אז מה יהיה על מכת הדבר? שוב זה היה. אחרי זה השכין לא כתוב איום, אבל גם ראו זה היה על ידי פעולה של משה ואהרון. בעיקר משה, ואומר אדוני משה ואהרון, קחו לכם לרובכם פי אחי שלנו, זרקו משה על שמיים אלה עיני פרעה. צד לעין פרעה, ראה איך שהוא זורק, כולם גם ממשיכים. אחרי זה הברד, שוב פעם היה איום. עד כאן שם המכות שכתובים בפרשת וארא. אחרי זה בפרשת בו, שוב פעם איום על הרבה, מאיים, והם לא שולחים ובאה הרבה. אחרי זה חושך, החושך לא כתוב איום, אבל גם זה על ידי פעולה של משה, והם הרבה אנשים נתן לך על עצמם ואי חושך על ארץ מצרים, והם יש חושך. אחרי זה מכת בכורות, שוב פעם כתוב שהיה איום. ומשה כה אמר, נאי חסדות הלילה, אני יוצא בתור מצרים, ואת כל מכור בארץ מצרים, בכור פרעה, שבת כסדה, בכור השפעה של אחר חיים, בכל מכור בהמה. אז זה היה 10 מכות, שמתוכם בשבע היה קודם איום מפורש, אם לא שולחים את העם, אז יהיה המכות. וגם באותה מכות, קינים ושכין וחושך שלא כתוב איום, אבל זה היה על ידי פעולה של משה. רק בחושך כתוב זה היה, בשכין כתוב זה היה לעיני פרעה עשו את זה. על ידי הפעולות של משה או אהרון או שניהם. אז העשר מכות האלו היא ההוכחה הכי חזקה לאמונה. אחרי זה, כשיצאו ממצרים, היה הרבה ניסים. ביציאה ממצרים, חלק מהם נזכיר, כתוב, והשם הולך לפניהם בעמוד, יומם בפרשת משלח, תחילת פרשה פסוק כ"א, ואדוני הולך לפניהם יומם בעמוד ענן על חותם הדרך ולילה, בעמוד אש לילה להם, ללכת יומם בלילה, לא היה פסוק כ"ב, לא היה מיש עמוד ענן יומם ועמוד אש לילה לפני העם, הולך כל הזמן עמוד אש ועמוד ענן. ואחרי זה קריאת ים סוף. ועוד ניסים רב, והמן שירד להם כל יום, חוץ משבתות, ימים טובים. בשבתות הרגים לא ירד, ויום הכיפורים לא ירד מן, ושאר הימים, רוב ימות השנה ירד מן כל יום השמיים, ובאר המים שהלכה איתם, הרבה ניסים שהם ראו. בקריאת ים סוף, כל זה חיזק את האמונה מאוד. אומר הרמב"ן, מהניסים הנגלים, אדם צריך ללמוד על הניסים הנסתרים. הניסים הנגלים מלמדים שהקדוש ברוך הוא המפעיל את המערכת, הוא המהווה את המערכת. אז לדעת שגם הדברים שניסים נסתרים, זה רק מה שמתברך. זה עומק הבנת הגמרא, מה שאומרת הגמרא, מה אחא, אמר רבך בר חנינא, אמר רבאסי, אמר רב יוחנן, אמר בסדרין דף בבית עמוד א', אמר רבך בר חנינא, אמר רבאסי, אמר רב יוחנן, כל המברך על החודש בזמנו, כאילו מקבל פני שכינה. מה זה הברכה של החודש בזמנו? הנוצה של קידוש לבנה, אשר במאמרו ברא שחקים, וברוח פיו כל צבאם, חוק וזמן נתן להם, שלא ישנו את תפקידם, ששים ושמחים לעשות רצון קונם, פועלי אמת שפעולתן, ואמר שתרדש את הארץ לנושא בטן, שבטים לכן שפותיו ואלו שם השם כבוד מלכותו. ברוך אתה השם מחדש חודשים. מה הוא חלק מהנוסח של הברכה? מה התוכן של זה? אחד הניסים הכי נגלים שהיה אי פעם בעולם, זה היה קריאת ים סוף. בני ישראל יצאו מצרים בדרך לקבל את התורה בהר סיני. הים לפניהם, צריך לעקוף אותו, אבל המצרים באו מאחריהם, אין להם לאן ללכת. אחורה המצרים יערבו אותם קדימה, טובים בים. ואז השם ברח, בקע את הים לשניים. ובני ישראל עברו בתוך הים במשל, והמצרים רדפו אחריהם בתוך הבקיעה. הם לא חשבו שזה רק לצורך עם ישראל, חשבו קרה איזה תופעת טבע. איך שעם ישראל גמרו לצאת, ואז המצרים גמרו להיכנס, הים נסגר עליהם, והם טבעו כל המצרים. זה, והיה, כתוב שבני ישראל ראו את זה, והיה מלובה שם בראש עבדו. אחד הניסים הכי נסתרים, זה היינו שלוש משווי ערך וכוכבים, למה? להיות זה כל כך קבוע ומסודר, אז בני אדם חושבים, מה זה טבע? אפשר לעשות לוח שנה מדויק מעכשיו ל-200 שנה. מתי בדיוק יהיה ליקוי חמה, מתי יהיה ליקוי לבנה? כי אז הסדר של זה מאוד מאוד מדויק. אז בני אדם שזה מטעה אותם, הקביעות של זה לחשוב שזה משהו טבעי. אז זה אומר הרמב"ן שאדם צריך ללמוד מהניסים הנגלים לניסים הנסתרים. זה הכוונה. כל המברך על החודש בזמנו, שהוא יודע, ברוך אתה השם נוקד מלך העולם אשר במאמרו ברא שחקים, ברוח פיו כל צבאם, חוק וזמן נתן להם, שלושת רבעי תפקידם, השם קבע להם כך ללכת באופן קבוע. אז הוא רואה את יד השם בפעולות הקבועות, כמו בפעולות המחודשות. הוא לומד מהניסים הנגלים לניסים הנסתרים. אז לכן, כמו ששם זכו לקבל פני שכינה בקריאת ים סוף, שאמרו זה כלי, הצמיעו באצבע וראו, גם בקדוש החודש הוא זוכה לקבל פני שכינה. אחרי זה הגמרא אומרת, תנא ורבי ישמעאל, אלמלא לא זכו ישראל להקביל פני אביהם בשמיים כל חודש וחודש בים. ותראה להם רק את המצווה הזאת, זה כבר היה דבר גדול. אמר אביי, אם כך נמרינו מעומק. אז בנוסח של קידוש לבנה, אחרי הברכה, יש שתי אמירות האלה. בברכה של תנא ורבי ישמעאל, אלמלא לא זכו בני ישראל להקביל פני אביהם בשמיים לפעם בחודש בים. ובשנייה אמר אביי, אם כך נמרינו מעומק. אבל זה פלא גדול, שאת הממרה הראשונה שעליהם נסמך שתי אמירות האלו, שזה אמירות של אמר רבי יוחנן. כל המברך על החודש בזמנו כאילו מקבל פני שכינה, את זה לא מודפס בסידורים להגיד. הרי כל הממרה הזאת, שאלמלא זכו ישראל להקביל פני אביהם בשמיים לפעם בחודש בים, זה מבוסס על הממרה של רבי יוחנן, שזה הקבלה פני שכינה. וגם מה שאמר בהם, הילקח נמרינו מעומד, מה הקבלה הילקח אומר אש בגלל מה, הועיל וזה מקבל פני שכינה. אז הכל מבוסס על הממרה של רבי יוחנן. זוכר היה צריך להתחיל קודם להגיד את הממרה של רבי יוחנן. אמר רבי יוחנן, פה כתוב בגמרא יותר מפורט, אמר רב אחא בר חנינא בשם רבי אסי, בשם רבי יוחנן, כל המברך לחודש בזמנו כאילו מקבל פני שכינה, כתיב אחא החודש הזה וכתיבתם זה כלים מהנבאו. ואחרי זה להביא את תנא ורבי ישמעאל, אלמלא לא זכו ישראל להקביל פני אביהם בשמיים פעם אחת בחודש דיין. ותמיד אמר רבי, כך נמרוד מעומד. אז יש שבאמת כך נוהגים, אבל המנהג הכללי זה להגיד רק את השתי מימרות האחרונות שאמרנו, בלי להגיד את המימרות של רבי יוחנן. זה פלא גדול באמת למה כך. עכשיו, בקשר לזה יש עוד דבר שחשוב להביא מהגמרא. הגמרא במסכת פסחים דף קוף עמוד א', אומרת הגמרא. אמר שיזבי משווי דרבי אלעזר מלעזריה. קשים מזונותיו של אדם כקריאת ים סוף. יכתיב בתהילים פרק ל"ו, נותן לחם לכל בשר וסמיך לילה גוזר ים סוף לגזרים. עוד יש בגמרא, קשה זיווגו של אדם כקריאת ים סוף. אז זה פירוש, נדמה לי שרבונו בפשיס חזצל, שמכלל כוונת המאמר, זה גם המאמר כפשוטו, אבל זה עוד מאמר, עוד כוונה במאמר. כפשוטו בכוונה מסוימת לפשט, אבל יש הוא מפרש לעוד כיוון. הוא אומר, שבני ישראל עמדו, ים סוף לפניהם והם צריכים מאחריהם. גם אלו שציפו לישוע, אז מה חשבו? הוא מביא כמדומן מהמדרש, היה ארבעה כיתות. כת אחת אומרת, נלחם בהם, אולי נצח אותם. כת אחת אמרת, נצמח בקולי קולות, אולי הם יפחדו מהם המצרים. כת אחת אמרה, אולי ננסה לקפוץ לים, אולי נצליח משהו לעשות. כת אחת אמרה, אולי נכנע להם ונחזור למצרים. אבל אף אחד מעלה על דעתו שיקרה, מרוב הציבור על כל פנים, שיקרה כזה דבר, שהיה מבקע, והם יעברו, והמצרים יתכנסו ויתנו. זה לא עלה על דעתו של אף אחד. באותו דבר פרנסה, או שידוך. אדם נראה לו סתום, שיכול מהשמיים יכולים לעבור לישוע, מכמות שבכלל לא חלם עליו ולא דמיין אותו. רק שיבטח בהשם, מתחנן להשם, ויראה ישועות. עכשיו, הבאנו קודם שהשולחן ערוך אומר שהזמן של קידוש לבנה זה מתחיל משיבוא עליה שבעה ימים, מה זה עליה? יש הזמן של המולד, מה הכוונה המולד? המולד, העניין הוא כזה, השמש עושה סיבוב סביב כדור הארץ, סיבוב יומי וסיבוב שנתי, והירח עושה סיבוב חודשי. לא נכנס עכשיו לשאלה מי המסתובב כדור הארץ או השמש והירח, להקל את התחומה של החשבון, לך לפי צד כזה. לפי תורת היחסיות, אז בכלל אין שייכות להגיד מי מי המסתובב, מי קיים. היחס ביניהם הוא סיבובי, הכל בערך לפי שכדור הארץ מסתובב, נגיד את כדור הארץ מסתובב את הסיבוב היומי, והירח מסתובב את הסיבוב החודשי, והשמש מסתובבת את הסיבוב השנתי. כך זה הכי קל כל דבר סיבוב אחד. עכשיו, הירח אין לו אור עצמי, רק האור שהוא מקבל מהשמש. אז לכן יש שלב בסיבוב שבו בכלל לא רואים אותו. שלב זה הסף של סוף החודש. לפי היחס שלו ביחס לכדור הארץ ולשמש, כך הזמן שרואים אותו גדול, רואים אותו קטן, עד שבתחילת החודש רואים אותו קטן, באמצע החודש הוא גודל, נהיה מלא, אחרי זה חוזר ונקטן, עד שיש זמן קצר שבו לא רואים אותו בכלל. אחרי זה כשמתחילים לראות אותו שוב, זה נקרא המולד. אז אומר השולחן ערוך, שאין מברכין עליה עד שיעברו שבעה ימים מהמולד. והמשטר רואה מביא, שדעת כמה פוסקים, שמספיק ג' ימים. ויש ברד ממש מה שלא צריך אפילו ג' ימים, ברגע שרואים את זה. מה השורש של הדברים? בגמרא במסכת סנהדרין כתוב כך. דף מ' א' עמוד ב'. אמר רב אחא בר חנינא, אמר רב אסי, אמר רב יוחנן. עד כמה מברכין על החודש? לפי הפירוש הפשוט, עד מתי? אנחנו דיברנו קודם, ממתי אפשר לברך? עכשיו השאלה, עד מתי אפשר לברך? עד כמה מברכין על החודש? עד שתתמלא פגימתה. כך אמר רב אחא בר חנינא בשם רב אסי, בשם רב יוחנן. עד כמה מברכין על החודש? עד שתתמלא פגימתה. וכמה? מתי זה נקרא שתתמלא פגימתה? אמר רב יעקב בר ידיעא, אמר רב יהודה, עד שבעה. נהר דאמרי, עד שישה עשר. ותרווהו יקרא רבי יוחנן סבירנו, על מיה וקיאתרא, על מיה וקינפיה. אז הפירוש הפשוט בסוגיה, לפי רוב המפרשים, הכוונה כך. כל הסוגיה מדברת, עד מתי אפשר לברך? לא ממתי, עד מתי. אז רבי יעקב בר ידיעא סובר שרק עד שבעה ימים אפשר לברך. אחרי כבר שבע ימים הירח הוא כבר גדול, והוא כבר לא חדש, אז אי אפשר לברך על זה ברוך חדש שמחדש חודשים. אנחנו אומרים בסיום הברכה ברוך חדש שמחדש חודשים, זה כבר לא חדש, זה כבר ישן. אז רק עד שבעה אפשר לברך, יותר משבעה אי אפשר לברך. ואילו להר דה אומרי עד שישה עשר. ודעת ראש המפרשים שעד שישה עשר הכוונה, ולא שישה עשר בכלל, עד ולא עד בכלל. עד שבעה זה עד שבעה ועד בכלל. עד שישה עשר ולא שישה עשר בכלל. דהיינו, עד חצי החודש. כל עוד שזה גודל, אפשר לברך על זה. כשזה מתחיל לקטן, כבר אפשר לברך על זה. אבל ממתי? לא כתוב כאן. את ברמב"ם, כתוב ראשון הרמב"ם, בהלכה הזאת, בהלכות ברכות פרק י' כך. פרק י' הלכה תציין. הרואה לבנה בחידושה, אומר הרב, בהלכות ברכות פרק י' הלכה תציין, הרואה לבנה בחידושה מברך ברוך אתה השם אלוקי מלך העולם, אשר במאמרו ברא שחקים וברוח פלקות צבאם, חוק וזמן נתן להם שלא ישנו את תפקידם, ששים ושמחים לעשות רצון קודם, פועלי אמת ופעולתם צדק ולהבנה מה שתתחדש עתרת התפארת למושא בטן, שם עתידים להתחדש כמותה לפי יום יוצא בשם כבוד ברכותו ועל כל מה שברא ברוך אתה השם לחדש חודשים, לחדש אך חודשים מהרמב״ם. וצריך לברך הברכה הזו מעומד, שכל הברכה לחודש בזמנו כאילו הקביל פני השכינה. מפורש גם ברמב״ם, שהאילקח נמרינו מעומד, זה הולך על זה שכאילו הקביל פני השכינה. משה רמב״ם, אם לא ברך עליה בליל הראשון, מברך עליה עד 16 יום בחודש מלא פגימתה. אז מפורש ברמב״ם שאפשר לברך כבר בלילה הראשון. כבר בלילה הראשון אפשר. והמשלב רב מביא דעת כמה פוסקים, שאחרי ג' ימים אפשר. אבל שולחן ערוך פוסק שבעה ימים, איפה הוא לקח את זה? בביטוי הספר מבואר זה הכוח מהרי גיקטליה. יש ספר שערי הוראה, ספר קבלי, קדמות לפני בערך 750 שנה בערך. חיבר אותו אמר יגיקטליה, אז הבית יוסף מביא תשובה ממנו שכך כתוב שלו. והבית יוסף כך פוסק להלכה. זה חידוש גדול שהוא פסק כך נגד דעת כמה פוסקים. ולא הביא את הדעה של הרמב״ם. ובמגיד משרים של הבית יוסף, הבית יוסף היה דבר פלילי מאוד, היה מלאך שהיה מדבר מתוך פי ומלמד אותו סודות התורה ואומר לו דברי מוסר. אז המלאך גם אמר לו שרק אחרי שבעה שלמים לעשות קידוש לבנה. מקובל שזה על פי הקבלה וזה נכון, כי הבית יוסף הביא את זה מאמרים קטליה, אבל בזוהר זה לא נמצא וגם לא בכתבי האריז"ל. תראו את זה, מנהג המקובלים בדרך כלל מאוד להקפיד על זה. כי את השאלה הבאה, איך לתרץ את הגמרא? הרי בגמרא מה כתוב? שיש מחלוקת עד מתי? האם רק עד שבעה או עד שישה עשר? אז רואים שהיה פשוט שאפשר לפני שבעה. אם אפשר לפני שבעה, אז מי שסובר שבעה רק עד שבעה, אז מתי הוא יברך? אז הברכי יוסף מדבר על זה בכמה מקומות, והוא מביא שיש פירוש אחר לסוגיה, שלפי הברכי טליה, הפירוש אחר מהפירוש הפשוט בסוגיה. הוא לומד שהפירוש בסוגיה שרב יהודה שאמר עד שבעה הכוונה ממתי להתחיל לברך, ונארדה שאמרה עד שישה עשר הכוונה עד מתי אפשר לברך. לפי הפירוש הפשוט בסוגיה שתיהם מדברים עד מתי אפשר לברך. רב יהודה אומר עד שבעה ונארדה אמרה עד שישה עשר, ואז לפי הפירוש זה קשה מאוד על הברכי איטליה, וכן הוא לומד כמדומה לברכי יוסף שלפי הברכי איטליה הפירוש רב יהודה דיבר עד ממתי ונער דאמרי, עד מתי? כך כמדומני. עכשיו נעבור קצת לעניין אלה לסדר. במשנה במסכת פסחים, פרק עשירי, ערבי פסחים סמוך למנחה לא יאכל אדם עד שתחשך. מה הכוונה? אומר השולחן ערוך בלכות פסח. אסור לאכול פת משעה עשירית ולמעלה, כדי שיוכל מצא לתאבון. מה הכוונה פת? לא הכוונה כאן לחם, לחם אסור לאכול כבר הרבה שעות קודם. אבל הכוונה, אפילו מצא עשירה. יש נוהגים שלא לאכול שום מצא עשירה. בכלל, כל הפסח. כדי שיוכל מצא לתאבון. אם הזכרנו את הנושא של מצא עשירה, כל העניין של מצה עשירה תלוי בהרבה מחלוקות בפוסקים, דהיינו. שולחן ערוך בסימן תס"ב סעיף א' כותב, מי פירות בלא מים אין מחמיצים כלל, מותר לאכול בפסח מצה שאני לא שם במי פירות אפילו שעתה כל היום. סעיף ב', מי פירות עם מים אבל לא יוצאים בידי חובה. סעיף ב' מי פירות עם מים ממהרים להחמיץ יותר משאר עיסה, אילכך אין ללוש בהם. הרמ"א כותב, בסעיף ד', במדינות אלו אין נוהגים ללוש מי פירות ואפילו לקטוף המצות מהם, רק לאחר, ואין לשנות. אם לא משעת הדחק, זוגרי חולה או זקן צריך לזה. מה שורש העניין? שורש העניין מצד אחד בגמרא כתוב במסכת פסחים שמי פירות אין מחמיצים. כתוב בגמרא במסכת פסחים דף למדי עמוד א', אמר ריש לקיש, עיסה שאני לא שווה יין ושמן ודבש, אין חייבין על חימוץ הכרת. למה? אומרת הגמרא, משום דאב לו מי פירות ומי פירות אין מחמיצים. זה גמרא פסחים למדי עמוד א', תחילת עמוד ב'. מצד שני, בגמרא בדף למדו עמוד א' מבואר, שעיסה שאני לא שווה מי פירות, הדין שלה יותר חמור. יש אומרים שאסור בכלל לאכול אותה. השואלים הראשונים סתירה בין שתי הסוגיות האלה. עונים הראשונים בשני דרכים. הדרך האחת, הדרך של הרבה ראשונים, והשולחן פסק אותם, שאם לשים קמח רק עם מי פירות, בלי שיש שם טיפה אחת של מים, רק עם מיץ תפוזים או מיץ ענבים, אבל אין טיפה אחת של מים, אז זה לא יכול להחמיץ. וזה הסוגיה בדף למדי. ואילו הגמרא דף למדבר שאומרת שמי פירות זה יותר גרוע ממים, אבל להשמיע שגם מים וגם מי פירות, זה מחמיץ יותר מהר, אז לכן אסור לעשות את זה. כל הכללים שיש לנו איך לעשות את המצות, לשמור עליהם שלא יחמיצו, על פי הגמרא דף מבב עמוד א', שיש שיעור מיל, שיעור מיל זה זמן הילוך של 18 דקות, שבזה זה בדרך כלל לא מחמיץ, זה רק אם עושים קמח ומים, אבל אם מוסיפים חוץ מהמים גם מפירות, זה מחמיץ יותר מהר, אז אסור לעשות את זה. אז לפי השיטה הזאת, אם יש לנו קמח עם מי פירות לבד, זה בסדר. רק מי פירות יחד עם מים, זה אסור לעשות. אבל יש שיטה שנייה שאומרת תירוץ אחר. הגמרא בדף למדי לא אמרה שמותר לאכול את זה, רק אמרה שקרת לא חייבים על זה. זאת אומרת, זה סוג של חמץ יותר קל. זה מצד אחד מחמיץ אפילו מי פירות לבד, בלי מים, מחמיץ יותר מהר מאשר מים. אבל זה סוג של קרת שלא חייבים עליו. זה סוג של חמץ שלא חייבים עליו קרת. בלשוני כל הזמן. זה סוג של חמץ שאין בו קרת. אז השולחן אוף פסק כמו השיטה הראשונה, והרמב"ן אומר שמחמירים כמו השיטה השנייה. אם לא בשעת הדחק, צורי חולה או זקן צריך לזה. כל זה באופן עקרוני. באופן מעשי, הדבר הראשון, גם מהעדות שנוהגים דרך כלל כמו השולחן ערוך, יש מהם שנוהגים בזה כמו הרמב"ן. אבל מלבד זה, כל זה מדובר שעושים את זה בזהירות הנכונה, סוחטים תפוזים עם קמח ובלי מים. כשעושים במפעל עם כל מיני חומרים, הרבה יותר קשה לבטח שלא יהיה בזה מים. אבל היותר גרוע מזה שהיום בהרבה מהעוגיות שעשויות מקמח עם מי פירות, גם שמים חומרי הדפחה. וכשיש חומרי הדפחה, זה כבר בעיה הרבה הרבה יותר חמורה. יש הכשרים מסוימים שמקילים בזה, אבל זה יותר דחוק מאוד מאוד. ולפי האוסרים, זה ממש איסור הכי חמור שבתורה. אז לכן, לא כדאי בשום אופן לאכול מהדברים האלה. לא להכניס את זה בכלל הביתה. כל מיני סוגי עוגיות של פסח, שעשויות מקמח עם מי פירות, לא כדאי בכלל להכניס את זה הביתה. יש באיסור חמץ של פסח, שכולנו כל כך רוצים להיזהר ממנו ולהינצל ממנו, יש שני חלקים. החלק האחד איסור אכילה, והחלק השני איסור בעל יראה ובעל ימצא. זאת אומרת, התורה גם אסרה לאכול חמץ בפסח, וגם אסרה אפילו בלי לאכול עצם הדבר שיש לאדם חמץ בפסח בבית, זה עבירה. אבל העבירה לאכול חמץ היא עבירה הרבה יותר חמורה. זה איסור של רחמנא ליצלן כף רש ותף, אם זה במזיד. ובשוגג חייב קורבן חטאת. ומכל ההידורים באיסור של לא לאכול חמץ, ההידור הכי גדול זה שלא להכניס שום דבר שעשוי מדגן חוץ מהמצות המהודרות. לחפש את המצות הכי מהודרות שיש, כל אחד לחפש את המצות מאשר הכי מהודר. המהודר ביותר זה מצות עבודת יד הקשות, לא הרכות הקשות, הדקות הקשות, מצות עבודת יד מתי שיש להם הכשר למהדרין, זה הטוב ביותר. אין יותר טוב מזה. אני לא אומר שדברים אחרים לא טובים או אסורים, אני לא רוצה להיכנס עכשיו לכל דבר, להסביר מה השאלות בכל דבר, אבל הכי מהודר, מי שבידו הדבר, מי שבאפשרותו הדבר, המצות של עבודת יד והקשות, הקשות ודקות, דק וקשה, זה היה הכי מעודר שיש. מי שיכול כל הפסח לאכול רק מזה, הכי טוב שיש. ועד כדי כך, הכי חשוב להיעדר זה במצות. אבל דבר ראשון, רק המצות, וחוץ מהמצות לא לקח שום סוגים של עוגיות מדגן, עם כל נה, לא לסמוך על שום מכשירים בזה. כן, עד כדי כך שהיו גדולים, אני לא אומר זה דרך נכונה בשבילנו, אבל היו גדולים, שאפילו במצות, כל ההידורים שהם עשו, היה בירושלים עבר עם דיסקין, היה מחמיר, הידורים, במצות שאי אפשר לתאר. ועם כל זה הוא היה אוכל מהמצות רק בליל הסדר את הכזיתים שחייבים לאכול. חוץ מזה כל הפסח הוא לא היה אוכל מצות בכלל. אוכל רק פירות, ירקות, דברים אחרים. אבל זה כבר, היו עוד שהוא החמיר את זה לעצמו, היו עוד גדולים שהחמירו כך לעצמם, שערי תשובה מביא שהוא שהחמירו כך. היה רב סיגר שמליסקה זצ"ל, שהיה לא רק שנוהג כך, הוא למד את זה מהרבו הישמח משה, אלא הוא גם מניג כך לתלמידיו, הרב סיגר שמליסקה כך, מניג את זה לתלמידיו, ישמח משה, אני זוכר מניג לתלמידיו, אבל הרב סיגר שמליסקה הניג כך לתלמידיו, זה משך עד הרבה דורות. אחד מצאצאי תלמידיו, בעל החזון איש, שנה אחת היה שנת שמיטה. היום בשמיטה יש סידורים שנחשרים, פירות וירקות בשפע בדרך כלל. אבל אני מדבר לפני הרבה שנים, זה היה שמיטה אולי של תשמ"ב או של תשע"א, אני יודע, שהיה מאוד בצמצום. הוא אמר לו, הוא כל השנים לא אוכל מצות חוץ מבליל הסדר, כמו האמרה הזאת. ועכשיו הוא רואה שהוא לא יאכל, כי לא יהיה לו מה לאכול, אין מה לאכול כמעט. אז הוא צריך לעשות התרת נדרים על זה. אמר לו, צריך לעשות התרת נדרים, כתוב שבעת ימים מצות אוכלו, אין מקום להחמיר כזכורה. אז אמר לו, כבוד הרב, זה לא שאני המצאתי את החומרה הזאת. אני אומר, אבות אבותם היו תלמידים חסידים שרצו שמיניסקה זצ"ל, והוא כך הניגו אותם מדורות, וכך נוהגים. אמר לו, חוזר שאם כך, אז יכול להיות באמת שהוא כן צריך לעשות את זה התרת נדרים. עוד לפני שהספיק לעשות את התרת נדרים, כבר הספיק להגיע משלוח של תפוחי אדמה מחוץ לארץ, בלי חשש של שמיטה. אז כבר הוא לא הוצרח והמשיך לנהוג במילה שלו. במקום זה כבר חומרה גדולה של יחידי סגולה. אבל לא שאני מתכוון להגיד לציבור להחמיר בזה, רק מתכוון מזה ללמוד על כמה צריך להיזהר כשמכניסים דגן לפה בפסח, כמה צריך להיזהר, זה יהיה הכי הכי מהודר. אם הם החמירו שאפילו את המצות הכי מהודרות שהם עשו, לא לאכול מזה חוץ מליל הסדר, אז לפחות נשתדל להחמיר רק מצות מהודרות לאכול כל הפסח ולא דברים אחרים. כן, יש, מלבד כל הבעיות שאמרתי בעניין של עוגיות עם פירות, יש עוד בעיה. יש בשולחן ערוך מבואר שצריך למצות שאוכלים בליל הסדר, שזה יהיה שמורה משעת קצירה, לכתחילה על כל פנים שזה יהיה שמורה משעת קצירה. לא שמענו בזמן דף נ"ג סעיף ד', החיטים שעושים בהם מצת מצווה, טוב לשומרן שלא יפלו עליהם מים משעת קצירה, ולפחות משעת תחילה, משעת הדחק וכו'. מבואר בשולחן ערוך לידיעה, שכל החומרה שיש שמורה משעת קצירה, זה רק למצות של קיום המצווה של ליל הסדר, שבו חייבים לאכול מצה. הרי כל שבע ימים אדם רוצה לאכול רק תפוחי אדמה, אין חיוב דורייתא לאכול מצה כל שבע, רק אסור לאכול חמץ, אבל בלילה הראשון חייבים לאכול כזית מצה. אז על הכזית הזה אומר השולחן ערוך, שטוב לשומרן משעת קצירה. משהו שעל שאר הפסח, אגב צריך לשמור היטב, אבל לא צריך משעת קצירה. אבל, מביא המשנה ברורה, דבר ראשון, הוא מביא הביאור הלכה שדעת הפרי חדש, שמה שצריך ללילה הראשון של מושעת קצירה זה לדינה לעיכובה, ואפילו בדיעבד. וכמה ראשונים כך סובים? זה דבר ראשון. דבר שני, הוא אומר, בשם הגר"א, שהוא החמיר כל הפסח לא לאכול רק משהו שהוא מושעת קצירה, למה? כתוב בשולחן ערוך, בסימן תס"ז סעיף A, דגן שבמחובר, שנתייבש לגמרי ואין צריך להיניקה, כמן למהלך בקד אדם, אם הוא מקבל חימוץ, אם ירדו עליו גשמים. מה הכוונה? כתוב בגמרא במסכת פסחים, בדף ל"ג לעמוד א', שיש אופן של חמץ שיחמיץ כשזה עוד היה מחובר, לפני שקצרו את זה. שואל הרשב"א בתשובה, איך יכול להיות? הרי מה זה חמץ? תבואה שבא על זה מים, ושאל, המים שעה על זה, נשאר על זה, ולא מיד מיד לשו את זה, אז זה חמץ. אומר, אם גם כשזה צומח, כשזה עוד לא נקצר, מים שבאים על זה מחמיצים את זה, אז אין לך דבר לא חמץ, ואין תבואה לא חמץ, הרי כל תבואה הכי צומח, צורים באדמה, אחרי זה מתחיל לצמוח מהגשם, וזה צומח עוד ועוד, והגשם יורד על זה ומצמיח את זה. אז אין לך תבואה שהיא לא חמץ. בהכרח שמה שכל זמן שלא קוצרים את זה, זה לא יכול להחמיץ. הגמרא פסחים בפרק שני דף עמוד א' מפורש, שיש חמץ שמחמיץ מחובר. הגמרא אומרת, אין חידה מקום דרך מחמיץ מחובר, עונה הרשב"א. כל זמן שזה עדיין צומח, זה לא יכול להחמיץ. אבל אחרי שזה גמר לצמוח, הקטן לא קצרת. אין לך זמן לקצור, באיזה סיבה זה נשאר. זה לא ממשיך לגדול. זה לא יונק יותר. אז זה כאילו נקצר, זה כאילו קצרת ושמת את זה בתוך קד. האדמה זה כמו קד של זה לא יותר. אז עכשיו, השאלה שכתוב בשולחן ערוך, שכל מבואר בשולחן ערוך ששאר הפסח אין חיוב להקפיד שיש בועה בשעת קצירה. למה? אבל אולי ירד על זה גשם, מה התשובה? השולחן ערוך דיבר לפי מציאות במקומו ובזמנו, שבדרך כלל בתקופת הקציר לא ירד גשמים. היום המציאות היא לא כך. היום המציאות היא, כל מי שמתמצא בעניין של עשיית מצות, היום בשעת הקציר כן מצוי שיורד גשמים. אז איך אפשר לעשות מצות? אם שומרים את זה בשעת קצירה, אז מקפידים, בודקים, או לקצור את זה לפני שזה נגמר הצמיחה של זה, שאז זה עדיין לא יכול להחמיץ אפילו לראות על זה גשם, או ששומרים שם, שומרים, נמצאים שם כל הזמן, ורואים שכל הזמן שזה גמר לצמוח, עד שקצרו את זה לא יורד גשמים. אבל אם אין את השמירה הזאת, יש חשש גדול שבאמת ירד על זה גשם. והחשש הזה מבואר במשנה ברורה, בסימן שני מקומות, אחד בסימן דף נ"ג, סעיף ד' בבור על אחת, בור מתחיל טוב לשומרת בשם הגר"א, והשני בסימן דף ס"ז, סעיף קטן, י"ז בשם החיי אדם. בסימן דף נ"ג, סעיף ד' בבור על אחת, בור מתחיל טוב לשומרת בשם הגר"א, שהוא היה נזהר בזה מאוד. ובסימן תו סמך זין, סיף אי, משנה ברורה סעיף קטן מוזין בשם החיי אדם, שמטעם זה נוהגים החרדים שיהיו כל המצות שלהם שומרים בשעת קצירה. ולפעמים אין לכדי המשל מחובר יותר מדי מפני שאין להם פלאי קצור ושוכן שבועה וצריך אותם מאוד שאין להם קצת אין שם. אז לכן כל אחד ישתדל מאוד את כל המצות של כל הפסח שיש שמורה בשעת קצירה. ובעוגיות שעושים, אני לא ביררתי השנה, אבל כמה שנים שבעבר ביררתי, זה לא שמורה בשעת קצירה. אז אמרנו כמה וכמה סיבות שלא כדאי בשום אופן לאכול מהעוגיות האלה בפסח, לא כדאי אפילו להכניס את זה לבית בכלל בפסח, שום אופן. מצטער אם אני אומר גורם מההוראה הזאת הפסד כספי למייצרים, אבל זה לא שווה ההפסד של הכסף, לעומת להפסיד בהלכה, שזה ממש מההלכות החמורות, וכולם כל כך רוצים להדר בפסח, עושים חמורות והידורים, וזה הידור פי כמה וכמה יותר גדול מהרבה הידורים אחרים שעושים. אז זה הידור באיסור של אכילת חמץ. א', לקחת את המצות הכי הכי מודרות. כל אחד שחפש הכשר הכי מודר, אפילו מי שבש כל השנה אוכל הכשרים ככה פחות מודרים, במצות ייקח הכשר הכי הכי מודר. וכל הפסח על רק מהכי מודר, רק שמורה בשעת יצירה, ומי שיכול כל הפסח, רק מצות יד, הדקות הקשות, ושמורה בשעת יצירה, זה הכי טוב שיש. מתי זה הכל בהכשר מהודר. והדבר שני, חוץ מהמצות המהודרות שאתה קולה, לא לקנות שום דברים שעשויים מדגן. שום דבר, לא עוגיות, לא עוגות, שום דבר. יותר מזה אפילו. יש חברות שמוכרות מצות, וגם מוכרים קמח מצה, מה זה קמח מצה? קמח, זאת אומרת, לקחו מצות ואפויות וטוחנים את זה. אז אתה אומר, זה אני יכול לקנות, זה אותו הרשב, אותו זה, מה הבעיה? אז בדיוק אותו הרשב, אותה מצות. כמו שאני טוחן אותם בבית. זה לא כך. אני הייתי בעצמי במאפייה וראיתי מה קורה. את המצות הפחות מהודרות, יש מצות שקצת עם בעיות, עם שאלות, אז לא רוצים לתת אותם לזה. אותם טוחנים, סומכים שאם יש בעיה, אז אולי בטל ברוב או כך, גם לא רואים את זה כשאתה מצא שהיא בעייתית. לפעמים אתה רואה שהיא בעייתית, אתה רואה שיש מקום שלא כל כך אפוי או כך זה. זה אתה לא רואה את התחום, אז מוכרים את המצות, הייתי, אני רואה אותם שם מצות בצד, שואל אותו, מה זה המצות האלו? אבל זה מצות בעייתיות, ואתה אומר, מה אתה עושה בהם? ואני, זה לתחילה הם שומחים את זה.
אז אני לא יודע אם בכל המופיעות כך, במופיעה שאני ראיתי את זה ככה היה הסיפור. אז לכן אם אתה רוצה לדחות מצות, לדחות לבד מצות. אם אתה יכול לקחת את מצות הכי מודרות, תדחות אותן בשביל לעשות מה שאתה רוצה עם זה. אל תקנה את התחול, כי התחול שלהם זה פחות מודר מהמצות שלהם. טוב, אפילו אותה חברה עם אותו הכשר. לא יודע, בכל החברות אני קראתי כך, ואני משער שזה כך גם בעוד חברות, לא רק איפה שאני. היה סיפור ממש מזעזע. היה רב גדול מאוד, קראו לו הרב מצ'יבין, נפטר לפני עשרות שנים. בשנת תפשין כפה הוא נפטר, והוא בערב מוחות. היה גאון וקדוש. שמעתי שרב חזקאל אברמסקי זצ"ל, היה אומר עליו שהוא מלאך לא בן אדם, למה? הם שניהם היו בתקופות אחרות בסיביר. בגלות של הרוסים בסיביר, שם התנאים שאי אפשר לתאר זה תנאים קשים. וסיפרו לו איך הרב מצ'יבין שם למד תורה במסירות נפש בהתמדה נוראה. גם הרב אברמסקי למד שם בהתמדה נוראה, אבל הוא אמר, מי שלא היה שם לא מבין על מה מדובר, אני יודע על מה מדובר. אם הוא כך עשה שם, אז הוא הלך. כך שמעתי שהוא אמר. על כל פנים, כשהוא בא לארץ, אז הוא ראה שהיו בפסח מעשנים סיגריות. היו בכלל הרופאים אומרים שלא טוב להשין, אבל אז פחות היה מודעות לזה. הרופאים אז לא דיברו נגדם, זאת אומרת שהוא בא לארץ אחרי השואה. אז הוא התפלא, הוא אמר, הוא זוכר בגליציה, שגם מי שהיה מעשן, בפסח לא ישנו, למה? היה בעיה שבדבק, כשמדביקים את הסיגריה, היו מכניסים קמח. אז הוא אומר, אז למה פוסטים לא מפחדים מזה? אני לא מתמצא היום, הוא אומר, מספר מה שהיה אז. אז אמרו לו שיש איזה, באמת היו מזרים מזה, עד שיהודי אחד ימציא פטנט של לעשות סיגריות עם דבק ש-100% קשר לפסח. אז אמר שיקראו לו, רוצה לשמוע, אומרים לו, הוא לא מגלה את הפטנט שלו, כי זה שלא יעשו אחרים, ואז יפסיד את הפרנסה, תקראו לה, אני אדבר איתו. הוא קרא לו, וביקש להגיד, לא רצה להגיד, הוא לחץ, ואמר, אני לא רואה, הולך לגלות לאחרים, אני רוצה בשביל לדעת אם אני יכול לסמוך על זה. אז הוא אמר לו, בשביל התלמידים עצמו, בשביל התלמידים שלו, הם יכולים לסמוך על זה. אז הוא אמר לו, פשוט, הוא הולך למאפייה, וקונה מהם קמח שמועה של מצות, לא קמח שלקחו מצות ותחנו, את הקמח שמזה עושים מצות. והוא בטיפשותו חשב שקמח הזה לא מחמיץ, אין כזה דבר. הקמח הזה ודאי שיכול להחמיץ, צריך שעושים את המצות, לעשות מהר, מהר, הכל בזריזות, עם מים שלנו וכל התנאים שכתוב באפיית מצות, נזרק את זה, זה לא יחמיץ. והוא חשב שהקמח שעושים את המצות, אז תעשה איתו זה לא מחמיץ. מה שקשיר את הרבים. אז היה אומר הגרשה זוהר בך. היה מספר את הסיפור הזה, היה מאוד מקורב לרב מצ'יבין, היה אומר, מזה רואים, בסופו של דבר אמרת השפה הזאת בשם עצמו ובשם הרב מצ'יבין. בשביל לסמוך על מישהו בהכשר, לא מספיק שהוא יהיה צדיק גדול, צריך שהוא יהיה גם חכם ולא טיפש. כי אותו היהודי היה צדיק, הרי היה לא מבין את העניין בכלל. על כל פנים, אז מה שנוגע לאיסור אכילת חמץ, הזהירות הכי גדולה זה מה שדיברנו. עכשיו, באיסור של בא לי ראי ובא לי מצא, יש לב דאורייתא, כתוב, קראנו בפרשת החודש, פרשת בו, פרק י"ב. שבעת ימים מצות אוכלו, אך ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם. זה מצוות עשה שלא יהיה לנו שום חמץ בבית. אחרי זה מצוות לא תעשה, בפסוק י"ט, זה היה קודם פרק י"ב, מה שקראנו, התשביתו זה פרק י"ב, פסוק. פסוק ט"ו. עכשיו פסוק ט"ו, שבעת ימים שאור לא יימצא בבתיכם, שאור זה סוג של חמץ. עכשיו עוד יש, בהמשך, בפרק י"ג, מי יודע מה הקשר בין תפילין לבין איסור חמץ? הפרשה הראשונה של תפילין זה מפרשת בו, ששם כתוב איסור חמץ. כתוב שם, וידבר אדוני משה לאמור, קדש לי כל בכור פתח כל רעם מבני ישראל ועליו ובעל יהיו. ואמרו של העם זכרות היום הזה אשר יצאתם מצרים בית עבדים ומחוץ לכאן יציאת אתכם מזה ולא יאכל חמץ. היום אתם יוצאים בחודש האביב והגיעך בארץ הכנעני והחיתי והאמורי והחיבי והיבוסי שמע לך תרתת לך ארץ הבעל המדבש ובטאת ועזות בחודש הזה. שבעת ימים תאכל מצות וביום השביעי חג לאדוני. מצות יאכל את שבעת הימים ולא יראה לך חמץ ולא יראה לך עשור ברור כולך שבו לאו דאורייתא ולא יראה לך חמץ ולא יראה לך עשור ברור כולך שתי לאווים. ואחרי זה מצוות עשה והגדת לבנך ביום ההוא לאמור בעבור זה עשה אדוני מצאתי ממצרים. זהו. מונח לנו כל יום בתפילין של יד, בתפילין של הראש, המצוות האלו של פסח. וגם בפרשת ראה, בסוף פרשת ראה בפרק ט"ז, ממש דברים, גם כן כתוב. ולא יראה לך שור בכל גבולך שבעת ימים. כאן פה ארבעה לאווים ועשה אחד שענייניו לבער את החמץ מהבית, שלא היה לנו חמץ. לכן עושים מנקים לפני פסח, עושים בדיקת חמץ בליל בדיקת חמץ, וצריך לעשות גם ביטול מיד אחרי הבדיקה. צריך להגיד את הנושא של קל חמירה וקל חמיה דיקה ברשותי, תראו את זה, כל שיעור וכל חמץ שיש ברשותי, דחזיתהו דלחזיתה, בעלי אומרים, דלחז דעוד לה בירתה, שלא ראיתי ולא ביארתי, ליבטל ולהווה הפקר כהפרד הרע. גם ביום אחרי השריפה, אומרים פעם שנייה את הביטול. עכשיו, עושים מלקים את החמץ, אחרי זה עושים בדיקה, ואחרי זה ביטול חמץ, ואחרי זה שריפת חמץ בבוקר ביום דלת, ואחרי זה שוב פעם ביטול. אבל יש עוד דבר, שהוא לא מפורש בגמרא, הוא מנהג שלנו בדורות האחרונים, לעשות מכירת חמץ. איך התחיל המנהג הזה? המנהג הזה התחיל שהיו יהודים בחוץ לארץ רבים, שאחת הפרנסות המצויות אצל היהודים בארצות אירופה היה שהם היו מוכרים יין שרף, זה סוג של משקה מסוים שהוא חמץ, הם היו מוכרים את זה לגויים, היו נותנים להם רשות. הרבה פרנסות לא הרשו ליהודים לעבוד, אחת הפרנסות שהרשו להם לעבוד הם נותנים להם להחזיק פונדק עם יין שרף, ואנשים היו עוברים שם בדרך ונכנסים לשתות. מכינים את זה לא מהיום להיום, מכינים כמות גדולה, להרבה זמן. אז אם היו צריכים לשפוך בערב פסח את כל מה שיש להם, ואחרי זה לחכות עד שיעשו חדש, אז יש להם שבועות או חודשים בלי פרנסה. אז היו בבעיה גדולה. אז המציאו על זה את היצר של למכור את זה לגוי, ואחרי הפסח הגוי מוכלו את זה בחזרה, וזה פותרו את הבעיה. אבל זה פתרון של דיעבד, זה לא חלק הפתרון הזה. כי יש טוענים שזה הרמה, זה לא ממש אמיתי. אז לכן, הרבה נזרים לא לסמוך על זה, די, אני לא אומר לא לעשות מכירת חמץ. לעשות מכירת חמץ, אם אתה מפחד, כדאי לעשות, כי אולי יש משהו ששכחת למצוא אותו, לא ראית או משהו, אז אף אחד במילדה להוסיף החוץ מכל מה שעושים, הניקוי והבדיקה והביטול ושריפה ושום ביטול, גם לעשות מכירת חמץ. אבל, או יש משהו שאתה לא יודע שהוא חמץ או משהו, אבל לא להשאיר על סמך המכירה חבילה של מסקוויטי או של אוגות או דברים כאלו. תזרוק את זה, מה שאתה עושה, תאכל את זה לפני פסח או תן לשכנים או לחברים או למי שתרצה שיוכל לפני ערב פסח, לפני הזמן שעשו לאכול חמץ. או שתזרוק את זה, תשמיד את זה, תשרוף את זה, מה שתרצה. לא להשאיר בשביל המכירת חמץ. אם אחד יש לו הפסד מרובה, צורך גדול, שאל רב אם כדאי או לא כדאי, אבל מה שאני רואה אנשים בשביל איזה חבילה אחת של מסקוויטים או חבילה אחת של צנימים או זה, שם מכירת חמץ, או ממש זה לא כדאי. לא כדאי, כדאי לקיים את ההידור כל כך טורחים בשביל הפסח, אז כדאי לקיים את האיסור של בעל יראה ובעל ימצא, כמו שראינו זה מצוות עשה של תשביתו וארבע לאווים שלא ייראה, לקיים את זה למהדרין ולמהדרין. אז כמו שאמרנו, בהידור של באח מצווה, יש שתי איסורים של חמץ. אחד איסור אכילה, אחד איסור הימצאות. האיסור של אכילה הוא היותר חמור. וזה ההידור הכי גדול. א', המצות, שנייה הכי מודרות שיש, וב', שחוץ מהמצות המודרות, לא לקנות שום דבר שעשוי מדגן. אפילו שיהיה את זה איך שיהיה את זה. ובאיסור בעל היום בעל ימצא, אז דבר ראשון, לקיים היטב, לנקות היטב, לבדוק היטב בליל י"ד, לעשות אחרי זה את הביטול של אמירת קל חמירה וקל חמיה. כתוב בשולחן ערוך על פי הגמרא, לעשות את זה מיד אחרי הבדיקה, לקרוא גם לכל המשפחה שיחד יגידו את זה כולם. ואת השריפה בבוקר לשרוף, ולעשות שום ביטול אחרי השריפה. זה הדבר ראשון. אבל חוץ מזה, את המכירת חמץ עושים רק לרב חתמילתא לעשות. אבל לא להשאיר על סמך המכירה חמץ באמת, דבר שהוא יודע שהוא חמץ, להשאיר אותו, לא שווה את זה. לא כדאי בשביל זה. אחר כך יש לנו את המצוות של הפסח עצמו. יש לנו בליל הסדר כל כך הרבה מצוות. מצוות סדר דאורייתא של אכילת מצה,
מצווה מדרבנן של אכילת ברור, למה מדרבנן? זה פסוק מפורש שכתוב, אכלו את הבשר ולעל זה צריך יש ומצות על ברורים יוכלו. אבל אומרת הגמרא שהמצווה של ברור מדאורייתא רק בזמן שיש קורבן פסח. מצווה דאורייתא כשאוכלים קורבן פסח לאכול יחד עם זה ברור. אבל מצות, גם כשאין קורבן פסח יש שילפותא מפסוק שיש מצווה דאורייתא. אז לכן בימינו המצוות עשה דאורייתא של אכילת מצה ולהגיד גם שאין בין המדש כאן. מצווה של ברור, בזמן שבית מדש קיים זה דאורייתא, בזמן שבית מדש קיים זה רק דאורייתא. אני מקווה שנזכור את זה בשנה הזאת שיהיה בית מדש קיים ויהיה דאורייתא. אבל בשנים שהיו לנו עד היום, אז לצערי כבר רק מדרבנן. אבל צריך לצערי, כל מצוות דרבנן זה גם אנחנו צריכים, התורה מצווה אותנו לקיים, לפי הרמב"ם כל מצוות דרבנן, חייב מילות אסור לקיים אותם, לפי הרמב"ם הלכה משה מסיני. יש לנו את המצווה של ארבע כוסות, והמצווה של ההגדה, סיפור יציאת מצרים, זה מצוות עשה דאורייתא, כמו שקראנו קודם שכתוב בתפילין, והגעת לבנך ביום ההוא לאמור. זאת אומרת, מצווה מיוחדת, כל הלילה יש מצווה להזכיר את יציאת מצרים, אנחנו אחרי אומרים בפרשת ויאמר, בתפילת ערבית, תפילת שחרית, תפילת ערבית, לגבי מצווה שכתוב בפרשת ראה, למען תזכור את יום צאתך בארץ מצרים, כל ימי חייך. אומרת הגמרא במסכת ברכות, ימי חייך זה הימים, וכל ימי חייך זה לרבות את הלילות. לפי רב אליעזר בן עזריה, שכך פוסקים להלכה, שאמר כך פוסק להלכה, שדאורייתא כל אזכרת יציאת מצרים, כל יום וכל לילה זה מצווה מדאורייתא. אבל בליל הסדר יש מצווה מיוחדת שהגעת לבנך ביום ולבור, כמה שיותר לספר וכל מרבה לספר מציאת מצרים, הרי זה משובח. השם יעזור שתזכה לקיים את המצוות האלו ותכלית הגשרות והעידור. צריך כל אחד להתפלל להשם שיתבטלו הגזרות, שלצערנו מצב מאוד מאוד קשה, מאוד מאוד מסובך. וצריכים להאמין שיש כוח גדול לתפילה. כמה שאדם יותר מאמין בכוח של התפילה, אז התפילה שלנו יש לו יותר כוח. קראתי פעם בשם האדמו"ר מויז'ניץ' אמרי חיים, הסבא של האדמו"ר מויז'ניץ' של היום, שהוא אמר, כשהוא מברך בן אדם, ובחדר, בקצה השני של החדר, נמצא בן אדם שלא מאמין בכוח של הברכה, אז כבר זה מחסיר משהו בכוח של הברכה. וזה לא אמר את זה בתור גאווה, בתור כלל. כל אדם שמאמין אפילו בתפילות של עצמו, וזה לא עניין של גאווה, זה לא שאלה בתפילות של עצמו, זה לא אומר, אני כזה חשוב, מה פתאום, אנחנו מה חיינו? הכל זה רק הבורא עולם. אבל הקדוש ברוך הוא נתן כוח לעם ישראל לפעול בתפילות, זה לא אנחנו, זה הקדוש ברוך הוא כך נתן לנו את הכוח הזה. זה פסוק מפורש בפרשת ויתחנן. ושמרתם ועשיתם, כי היא חוכמתכם ובינתכם לעיני העם, כמו שרשמו את כל החוקים האלה, ואמרו רק עם חכם ונבון לגוי הגדול הזה. כי מי גוי גדול אשר לא אלוהים קרובים אליו, כאדוני אלוהינו בכל קוראינו אליו. עם ישראל קיבלו כוח מיוחד שהשם קרוב אלינו בכל קוראינו אליו. היו תקופות, ידוע בתקופות לפני מאות שנים, שהיו בארצות מסוימות, שכשלא היה להם גשם, הם היו פונים לגויים, היו פונים לרבנים של היהודים, אתם צריכים לפתור את הבעיה. זה בידכם הדבר. יש סיפור, היה אור שמח, מאוד גדול, בערב של העיר דווינסק. סיפור כתוב בהרבה ספרים, אבל אחד הספרים ש... היה אחד בשם איסר הראל, הוא היה ראש המוסד בארץ ישראל. יש לו ספר של תולדות חייו, הוא מספר שם, אם אני לא טועה, שהוא ראה את זה בעיניו. אין לי את הספר הזה, אבל אמרו לי אנשים שקראו, אם אני זוכר נכון, אמרו לי שהוא כותב שהוא ראה את זה בעיניו. היה שם בעיר דווינסק, הנהר התחיל לעלות על גדותיו, וזה היה עולה ועולה, והיה סכנה שכל העיר תשתף ויטבעו למוות. לא ידעו מה לעשות, זה בסוף באו כולם. אל הרב היהודי, הרב שמח, היה רב גדול, אז הוא הלך לשם, למקום של הזה, עמד עם זה, ואמר מה שאמר, התפלל, והנהר ירד, ידי כולם. לא כל אדם בדרגה שלו, הוא היה בעל דרגה נוראה ועצומה, כמו של יום, שקדן בתורה, מה שאי אפשר לתאר בכלל, לא נצום, בקי עצום בכל התורה כולה. אבל כל אחד כפי שיעור הדילי, לכל יהודי יש כוח בתפילה. כל יהודי יש כוח בתפילה. פסוק, כי מי כהן גדול אשר לא אלוהים קרובים אליו, כי אדוני אלוהים בכל קרובינו אליו. כתוב את זה במדרש רבה. יש פה שתי דעות במדרש. כתוב בתהילים בפרק סמכתת, ואני תפילתי לך אדוני את רצון, אלוהים ברוב רסדך לבית אישך. אז מחנן אבא פאפה שאל לרבי שמואל בר אחמן, מה הוא הכתיב? ואני תפילתי לך השם את רצון. אז זה את רצון, ענה לו, שערי תפילה פעמים פתוחים, פעמים נעולים. אבל שערי תשובה, אם אדם חוזר בתשובה, לעולם פתוחים. אמר לו, מניין דכתיב, נוראות בצלק תעננו אלוקי ישענו, מבטח פה ארץ ליה רחוקים. מה המקווה הזה? פעמים פתוח, פעמים נעול, אף שערי תפילה, פעמים פתוחים, פעמים נעולים. אבל הים הזה לעולם פתוח, ככה ידוע של הקדוש ברוך הוא לעולם פתוחה לקבל שווים. זה הדעה של רב שמואל בר נחמן. אבל רב ענן אמר, אף שערי תפילה אינם ננעלים לעולם. נכתיב, כאשם לוקח בכל קוראינו אליו, ואין קריאה אל התפילה, כנען שנאמר, ויתר מקראו ואני אהנה. אמר בכי הרב, הכתיב, קווה אל אדוני, חזק לדבריך וקווה אל אדוני, ומתפלל, וחוזר ומתפלל, וישר שיתנו לך. זאת אומרת, מה זה? הכפל שלו, קווה אל השם, חזק ומצליח וקווה אל השם, התפללת ולא נהנת, תמשיך שוב ושוב, ישר שיתנו לך. דבר אחר, דוד בשביל שהיחידי אמר את רצון, אבל תפילתם של ציבור אינה חוזרת לעולם ריקם. הווי, כאשר נוקל בכל קוראינו אליו. יש פה כמה שיטות במדרש. כתוב רב חיים ויטל צד שהרבה פעמים שיש מחלוקת במדרש, זה לא מחלוקת שכל אחד סובר שהדעה של השני לא נכונה, אלא זה דרגות דרגות. יכול להיות גם רב, כולם מודים לרב אדן שכל תפילה במידה מסוימת פועלת. אבל אם זו תפילה של ציבור, אז זה יותר חזק. יש זמנים, זה יותר חזק. אבל אין תפילה שחוזרת ריקם. כל תפילה פועלת משהו. ותשובה, שואלת תשובה לעולם לא נדלים. כתוב בגמרא במסכת ברכות דף ל"ב עמוד ב, במסכת במה מציעה. אמר רב לעזר, ביום שחרב בית המקדש ננעלו שערי תפילה. שוב, לא הכוונה לגמרי ננעלו, באופן יחסי, כמו שרב שרבן אמר, כל תפילה מתקבלת, אבל באופן יחסי, שהבית המקדש קיים, התפילה יותר מתקבלת. שנאמר, פסוק במגילת איכה, גם כי אזעק ואשבה סתם תפילתי. ואף על פי ששערי תפילה ננעלו, שערי דמעה לא ננעלו, שנאמר, שמעה תפילתי השם ושבתי אזינה, אל דמעתי אל תחרש. אז אפילו כששערי תפילה נעולים, אבל שערי דמעה לא נעולים. אותו דבר גם בגמרא במבא מציעא, דף נ"ט עמוד א'. אמר רב אלעזר, יום שנחרב בית המקדש נעלו שערי תפילה, שמע גם כאזעק ואשבה סתם תפילתי. ואף על פי ששערי תפילה נעלו, שערי דמעות לא נעלו, שנאמר שמעה תפילתי השם ושבתי, אז הנה דמעתי אל תחרש. למה שערי דמעה לא ננעלו? אז אם זה כמה פירושים. יש פירוש שיש כוח גדול לדמעות עצמם, אבל יש מפרשים שאיך אדם מגיע לדמעות? על ידי תפילה עומק עומק הלב. כמה זה יותר עומק עומק הלב, אז התפילה יותר מתקבלת.
וביאור הגל תיקוני זוהר מבואר, שהכי חזק, זה שערי דמעה, שהוא לא רק בוכה על מה שהוא מבקש, שהוא גם בוכה על מה שהוא עשה. זאת אומרת, הוא מחבר את זה לתשובה, כמו שראינו במדרש, ששערי תשובה יותר פתוחים משערי תפילה. אז כשהוא מתפלל, הוא חוזר בתשובה חזק חזק, ובוכה על מה שהוא עשה, מתכוון להוכיח את עצמי יותר מכל מישהו אחר, בוכה על העבר על מה שהוא עשה, ואז הוא מבקש את מה שהוא מבקש, אז זה תפילה שמתכוון חזק מאוד מאוד. פרט הימים האלו שזה ימים של ימי יציאת מצרים, איך בני ישראל יוצאו ממצרים? על ידי תפילות. כתוב, השם ברך אמר למשה רבנו, ויאמר אדוני, ראו ראיתי את עוני עמי אשר במצרים, וצעקתם שמעתי בני נוגסיו, כדעתי את מחוביו. כוח הצעקות. גם לפני כן כתוב, ויהי בהם בימים במצרים, וילכו בני ישראל לעבודה, ויזעקו, ותעל שבתם אל האלוהים מן העבודה, וישמע אלוהים את נקתם, ויזכור אלוהים את בריתו, את בריתו, את אברהם, את יצחק, את יעקב. אז מפורש שכל היה מזה שומע את התפילות שלהם. שם שהוא הרי הייתה כבר הבטחה שהם יגאלו. אז כתוב בחז"ל שהוא חישב את הקץ, מה הכוונה? הרי כתוב בברית בין הבתרים, כתוב בפרשת לך לך, שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו. ויאמר לאברהם ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם עבד ומינו אותם 400 שנה. שואל רש"י על המקום, הם היו במצרים רק 210 שנים כמניין רדו. למה בהרבה מקומות כתוב ברש"י את המניין רדו, שיגיד ר"ש י"ד, רדו זה ר"ש ד"ו, זה 210, שיגיד ר"ש י"ד. הכוונה היא, רש"י אומר בפרשת מקץ, כשיעקב אבינו אמר לבניו ללכת למצרים לקנות אוכל, הוא שמע בפרק בבית ויהר יעקב כי יש שבר במצרים ויאמר יעקב לבניו למה תתראו ויאמר הנה שמעתי יש שבר במצרים רדו שמה ושמרו לנו שם נחיה ולא נמות. אומר רש"י רדו זה בשם המדרש, למה הוא לא אמר להם לכו, למה אמר להם רדו? רמז זה 210 שנים שהשתעבדו למצרים בעניין רדו. אז הם היו רק 210, אז איך מתקיים מה שהיה 400 שטובה וגוביל אותם 400 שנה. אז אומר רש"י שהחשבון מתחיל משנולד יצחק, מתחיל החשבון, ועל ידי זה ירד להם 190 שנה מ-400. אז כתוב בספרים שזה היה מכוח התפילה. מכוח התפילה אז שינו בשמיים את החשבון, שזה יהיה לחשב את זה את 400 שנה מלידת יצחק ולא רק מירידתם במצרים. אז 190 שנה הם חסכו מהשיבוד, וזה רק שחסכו 190 שנה. כל אותם אנשים שזעקו ובכו, רובם לכל הפחות, אם לא היו זועקים, והיה באמת רק אחרי 400 שנה יוצאים, אז הם לא היו זוכים לצאת. רוב בני אדם לא חיו יותר, לא חיו 190 שנה. זה נדיר, היו יחידים, זאת אומרת בחז"ל יחידים, אבל באופן כללי, זה, בדורות הם כבר לא חיו, אפילו אברהם אבינו יצחק אבינו. לא חיו 190 שנה, יצחק אבינו חי 180, אברהם אבינו 175, דורות קודמים היה כבר במדרש, זה מוכרח לפי החשבונות שבפרשת נוח, ששם ועבר היו בלוויה של אברהם אבינו, שם היה סבא של סבא של סבא של אברהם אבינו, 10 דורות משם עד אברהם אבינו, זה שם, ארפחשד, שלח, עבר, פלג, ראו, סרוג, נכון, דרך אברהם, 10 דורות משם עד אברהם, שם חי יותר שנים, והוא היה בלוויה של אברהם אבינו. אבל אברהם אבינו חי רק 175 שנה, וזה נקרא אריכות ימים בדור ההוא כבר. ויצחק חי 180 שנה, זה נקרא אריכות ימים. יעקב חי 147 שנים, זה גם היה נקרא אריכות ימים. משה רבנו חי 120 שנה. אבל יוסף חי 110 שנים. כך מפורש בסוף פרשת ויחי. שם חי בסך הכל 600 שנה, ואז הוא היה, הוא האריך ימים, חי אפילו גם שם וגם עבר, שזה היה דור רביעי לשם שם הכפשת של עבר, אז עבר חי יותר מ-400 שנה, והם היו שניהם, הם היו בלוויה של אברהם אבינו. אבל על כל פנים, אז רוב הציבור ודאי שאם היה מתעכב הגאולה ב-90 שנה, אז לא היו נגלים בכלל, רק הצאצאים שלהם. אז כל מה שהם זכו, הכל על ידי התפילות. והחפצרים הם יותר מזה. אם כתוב, בלשון התורה לשונות חריפים על התפילות שלהם, כתוב צעקתם שמעתי, אבל הם היו רק מתפללים ולא צועקים, אז לא היו נגלים, הפסוק אומר, זה בגלל הצעקה, משמע פחות מצעקה, כך אולי אני אומר חפץ חיים. איך יכל, כל המצב להשתנות, כל המצב יכל להשתנות. והגמרא אומרת, מסכת פסחים בדף קט"ז, המשנה אומרת, בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, שנאמר והגעת לך ביום ההוא לאמור בעבור זה עשה שם לילים בצאתי ממצרים. לפיכך אנחנו חייבים להודות, להלל, לשבח, לפאר, לאומר, לדבר, לברך, להלל ולכעס למי שעצב אתם בעד כל הנסים האלו. אנחנו אומרים את זה בלי נדר בנוסח ההגדה. אז הפירוש הפשוט הוא כפשוטו, אבל גם כלול בזה שאדם צריך ירגיש במוחש, כמו שהוא עצמו, על ידי תפילות וזעקות, יחד עם חברים שלו שזעקו, זה יצאו ממצרים. אז ניתן לו הרגשה על כל מצב קשה. אפשר להתחנן להשם, ועל ידי זה אוכל לצאת מכל צרה וצוקה. אז כל אחד ישתדל להתחנן להשם בכל ליבו ובכל נפשו, שם יעזור זכה כולם, וכולם ישראל לישון לפנות טובה וכך בכל עיני, זכה כבר מיד ממש לישועות לטובה, ובפרט שנזכה את חג הפסח, כולנו לחגוג בשמחה וטוב לבב, וטוב גמור בישועות טובה, טוב גמור לא שום צד רע, כמו שכתוב בלשון של הדיון נפש של הרשש, חסדים גמורים בלא תערוב את דין כלל. והתפילה האחר הוא כל בית ישראל. הנתונים בצער ובשביעה, בין בים ובין ביבשה, המקום ירחם עליהם ועלינו ויוציאם ויוציאנו מצרה לרווחה ומאפלה לאורה ומשיבוד לגאולה, אשתא בעגלא ובזמן קריב, ונאמר אמן.